הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אני מחכה לזה כל שבוע. זה באמת הדרך שלי לא להיות פה לרגע בלי להנגיש אשמה גדולה על זה שאני לא פה, ופשוט לצאת, להגיע לאנשהו.
בלי השדה, בלי הטיסה, בלי כל הדבר הזה.
כן, אבל זה גם לפעמים, אתה יודע, אתה יכול לעשות את זה באומנות ובספרים ובזה, אבל לדבר עם האנשים שזה בדם שלהם, הטיולים האלה, והמקומות האלה עשו להם משהו ושינו אותם כבר, וזה, אני מרגיש אצלך, כמובן, לגבי הרבה מקומות שאנחנו מדברים עליהם, איך שזה... אתה מואר כל פעם כשאתה מדבר על מקום שאתה חם עליו, והיעד הזה...
אז חכה עכשיו, מה שנקרא.
אני יודע, אני הרגשתי אותך עוד לפני. כן. הרגשתי אותך עוד לפני. אני חושב שאתה גם מחובר לאומנות, ומחובר לתרבות, ומחובר לאנשים עצמם. אני מניח שגם יש לך מלא חברים כאלה.
בארגנטינה?
כן.
אנחנו מדברים על ארגנטינה.
כן.
קודם כל, זה בסוף הייתה המדינה הראשונה שטיילתי בה באמריקה הלטינית, בטיול הגדול הארוך, ו...
במקרה או שכיוונת לזה?
במקרה, לא, הגעתי לשם בגלל העונה, כי התחלתי לטייל אז בינואר, וזה הייתה העונה בדרום, קו המשווה, ואז כן, המון המון חוויות, ולאורך השנים כשחזרתי, כי עולמי המקצועי זה אמריקה הלטינית, וחזרתי, אין ספק שזה אחת המדינות שהכי התחברתי אליהן, ובאמת יש לי שם הרבה מאוד חברים, גם במקום עצמו, בבואנוס ובברילוצ'ה, ובאזורים אחרים גם של פטגוניה, וכמו שקורה בהרבה מאוד מדינות שאתה נמצא בהם יותר ויותר, אתה לומד עוד רובד ועוד רובד לאהוב אותם, וכן, יש גם משהו, אני לא יודע אפילו להסביר למה, מאוד מאוד דומה בעיניי בין הישראלים לארגנטינאים, מאוד דומה.
כן?
אני לא חושב, כן, מאוד, מאוד.
אני כשפעם נחתתי במדריד, הרגשתי ככה.
כן.
הרגשתי שמהדמיון.
משהו
דמיון,
לטיני,
כן,
משהו מאוד לטיני, אבל בארגנטינה זה אפילו יותר מזה,
ואולי בגלל זה גם החיבה, יש חיבה הדדית מאוד מאוד גדולה.
העלייה שמאוד הצליחה, למשל, זה לא סתם, בעיניי יש פה גם חיבור מאוד, והחיבה, מעניין באמת למה יש חיבה מאוד גדולה לארגנטינה, בארץ.
ולארגנטינה אלינו, אנחנו רואים את זה בתקופות חשוכות מאוד.
עכשיו בוודאי, כן. כן, בתקופות חשוכות דרך אגב של ארגנטינה בסוף שנות ה-70, זה שהייתה חיבה, היא פחות טובה לתעודת זהות שלנו, אבל כן, יש חיבה מאוד גדולה, וזאת באמת מדינה מאוד מאוד מיוחדת במינה, מהמון המון כיוונים.
רגע, אז תן לי רגע את המקורות, את ה-101 של ארגנטינה.
אוקיי. אז קודם כל, במובן הפיזי שלה, זה מאוד מפתיע את כולם, אבל היא אחת המדינות הכי גדולות בעולם, היא המדינה התשיעית בגודלה בעולם, היא ענקית, אי אפשר לתאר עד כמה.
ברזיל גדולה ממנה, לא?
כן, אבל, לא, למה התחלת ישר
סליחה,
עכשיו?
סליחה, סליחה.
בוא נדבר סליחה. על אנגליה ועל לא, פוקלנד
ברור,
ונגמור את התוכנית.
ברור, ברור, הבנתי, זה קרב גדול, אני ברור לי, כן.
לא, זה כל הארגנטינאים כרגע עזבו, והיו לנו
אני מתנצל.
אז... הגודל שלה הוא כל כך מטורף, שבאמת השינוי נופי הוא מדהים, ודרך אגב, אחד מההיילייטים הכי גדולים בארגנטינה זה הטבע. בעיקר בדרום, אבל גם הצפון, צפון הרי אנדים, הער הכי גבוה ביבשת אמריקה כולה, כולל ארצות הברית, נמצא בארגנטינה, כמעט 7,000 מטר, הקונגאווה, ובמרכז יש את הפמפס, שבואנוס איירס נמצאת באזורים שם, והגידולים הגדולים, וכל הדרום הוא בעצם פטגוניה, שלשם גם ברוב הטיולים נוסעים, וזה אחד המקומות באמת הכי יפים בעולם, קרחונים מתנפצים מול העיניים שלך, אתה יכול לעמוד מול קרחון, מול הפריטו מורנו, ולראות 80 מטר, שזה כמו מגדלי עזריאלי, מתרסקים כל כמה דקות, אגמים, ועדיין זה המדבר הכי גדול באמריקה, משהו בקונטרסט בין המדבר לבין הקרח והאגמים, והגאוץ', כל הדברים האלה, המרחבים הם בלתי נתפסים באמת, בלתי נתפסים, וזה משהו שקונה כמעט את כל מי שנוסע, משהו בעננים, זה כמו איזה וידאו קליפ שרץ לך, בעיקר בפטגוניה, עננים קטנים שרצים מהר.
והאנשים עצמם ילידים אל מול כובשים.
אז זהו, אז פה זה העולם, שמתי אותו בצד, אבל הטבע שלה והמגוון הוא מטורף. בעניין ההיסטורי היא מרתקת, באמת מרתקת, קודם כל היא העולם הלבן. של ארגנטינה, בכלל כל הקונוס הדרומי שיבשת אמריקה, זה דווקא עולם, לא עולם ילידי, ולא היו בו תרבויות גדולות. גם צ'ילה, גם ארגנטינה וגם אורוגוואי, אתה רואה את זה בכדורגל, כן. זה בעצם עולם מאוד אירופאי, ובעצם ארגנטינה היא סיפור מאוד מעניין, היא עולם שהיו בו צעדים לקטים, שבטים ממש, רק בצפון, האינקה הגיעו ממש בסוף דרכם לצפון, וברגע שהספרדים מגיעים, הם מקימים מאוד מהר ערים כמו בואנוס איירס, כבר ב-1530, ורשמית ממש ב-1580, אבל...
הם לא נתקלים בשום בעיה, זאת אומרת, ילידית
לא נתקלים שם. בשום בעיה, אבל קורה שם משהו מרתק ומעניין.
כן.
הספרדים כל כך מפחדים מגנבת סחורות ומפיראטים שיגנבו להם את הסחורות, mm-hmm. זה שהם מחליטים במשך 200 שנה להוציא את כל הסחורות של אמריקה רק מנמל אחד, מלימה. אז כל דבר שהיה בארגנטינה היה עובר את רכס האנדים ומגיע ללימה. ומה שקרה בסוף זה בעצם הפכה להיות החצר האחורית. זה הייתה אחת המדינות הכי עניות, אבל היא הביאה אליה המון המון מבריחים והמון סוחרים. כי בואנוס איירס יושבת על הנער הכי רחב בעולם, הריו דה לה פלטה, באמצעים של אז, לך תמצא רפסודה שקבע עם מישהו להוריד לו עכשיו כמויות של חיטה או זהב או כסף או מה שהיה תלוי בתקופה, והתפתח שם ממש עולם שלם של עיירות קטנות, ערים לאורך ארגנטינה, שמביאה איתם אנשים שהם סוחרים, הם מבריחים, הם קצת מעגלי פינות, קצת פושעים קטנים, אבל...
אולי בגלל זה, אולי בגלל זה אנחנו מחוברים.
אחד לאחד לגמרי, לא, אחרי זה... אבל אז, אז קודם כל זה היה חשוב להגיד שזה באמת הייתה החצר האחורית, זה היה מקום מאוד 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 עני. ובעצם מתחילים, ארגנטינה מתחילה בערך ב-1820, עם כל מלחמות העצמאות של יבשת אמריקה בכלל, והספרדים עוזבים, ואז מי שבעצם לוקח חסות, בוא נדבר על שנת 86 אחר כך, על יד האלוהים, אבל מי שלוקח חסות על ארגנטינה זאת אנגליה. כמובן, הארץ היחיד מחוץ לאנגליה הוא בבואנוס איירס, היחיד בעולם. וכל רשת הרכבות והחשמל וזה, ואז בעצם מתחילה הגירה האירופאית באמת מטורפת, בעיקר בסוף המאה ה-19, הרוב איטלקי, מעל 50% איטלקי.
מה מחפשים שם? מחפשים שם...
כסף, כסף, כסף. זה המונח לעשות אמריקה בא מארגנטינה. ארגנטינה, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היא אחת המדינות הכי עשירות בעולם. היא נחשבת האסם.
אם אתה רוצה להתעשר, אתה מגיע לארגנטינה. האסם,
הברון הירש רצה להקים את מדינת ישראל בארגנטינה, מוזסוויל, 12 המושבות, שהקימו את ראשון ופתח תקווה, גם שם הקימו משהו. זה בערך באותם שנים. אחת המדינות הכי עשירות, חקלאות מטורפת באמת של בשר וחיטה ועוד הרבה דברים אחרים, מאוד מאוד עשירה, עם אדמה מאוד עשירה בגלל המגוון והמרחבים, והיא באמת, היום היא כמובן במצב הפוך לגמרי, היא כמעט בפשיטת רגל, אבל...
היא פשטה רגל כבר כמה פעמים.
כבר כמה פעמים, נכון, קיבלה את ההלוואה אולי הכי גדולה בהיסטוריה מקרן הסיוע הבינלאומי, אבל, והמון שחיתות, אבל... מה שקורה שהוא מאוד מעניין, קודם כל הגירה האירופאית מטורפת, לפטגוניה עצמה, אפרופו המפגש עם הילידים, המפגש הוא לא טוב, יש מסע ממש, בסוף המאה ה-19
לשחרור... ארץ האש.
כן, לשחרור הדרום. ארץ האש הוא הקצה הכי דרומי, הוא ממש מעבר למיצרי מגלן, זה מגלן שעת, רואה מדורות, אומר אש, ארץ האש, כך הוא קרא לזה, הוא גם קרא לפטגוניה, פאטה זה רגל, כף רגל גדולה, פטגוניה, כי האינדיאנים היו הולכים עם כמו הנפילאות כאלה, ואת כל השבטים שהיו עדיין בפטגוניה במאה ה-18 וה-19, כמעט את כולם הרגו במסע, ממש לשחרור הדרום.
תיאור.
והקימו שם, תיאור, ממש תיאור. Mm-hmm. והקימו שם סטנסיות, חוות ענקיות, ומשם מתחיל הגאוצ'ו, הקאבוי המקומי, שגם עליו נדבר. אבל במהלך, בוא נגיד, 150-200 שנה, מאז שארגנטינה באמת מדינה, והיא מרתקת מבחינת ההיסטוריה, אבל אם עכשיו אתה אומר לבן אדם מהיישוב ארגנטינה, תראה כמה דברים יעלו לו לראש שהם כולם כמעט קשורים לחיים הטובים. זה מטורף. זה כמובן כדורגל,
כן.
יין מעולה, הבשר הכי טוב בעולם, נקודה. אני לא מאלה שאוהבים להגיד זה, זה. אין דיון פה, זה לא מי יותר טוב מרדונה או מסי. זה הבשר הכי טוב בעולם, נקודה. באמת, אי אפשר לתאר עד כמה. זה כמובן משהו בפרות ומשהו בעשב ובכל הדברים הכאלה, אבל כל המאכלי פריז'ה שלהם הם אחרים לגמרי, וזה גם אחר לגמרי ממה שאנחנו מדמיינים. זה לא...
וגם אופי הבישול שלהם, אופי ה...
אופי הבישול, אבל גם אתה לא בא עכשיו לארוחה על האש שיש 20 סלטים.
כן. לא, אין.
זה לא אוכלים את האוכל של האוכל, קודם כל. אוכלים את האוכל. אוכלים את הבשר, ומתחילים ככה וככה וככה, וזה להרבה זמן, ושוטים, ויש זמן ובנחת. אחרי שאתה עושה פעם אחת על האש בארגנטינה, אתה לא יכול לחזור אחורה באמת. זה כל כך כיף.
ולראות נקניקיות.
לא, אתה יכול לראות נקניקיות. לא, הצ'וריסו שלהם מעולה, אבל זה יהיה הכל, זה באמת יהיה בדיון. אתה תראה, הם גם לא אנשים גדולים, ארגנטינאים, הם פיט. טנגו, אמרנו, יין אמרנו, כדורגל אמרנו, בשר אמרנו, טלנובלה. מוזיקה מדהימה, מרסדס סוסה, ספרות, בורחס.
ויש איזה קו מחבר בין כל הדברים האלה, וזה אמוציונליות. יש איזה משהו נורא נורא חם, אנחנו אומרים את המילה חם, ואנחנו כבר מתכוונים לזה באיזה משהו כזה מוריד, אבל זה לא, זה...
הכי חם שיש, הכי...
חם, אותנטי, אנושי.
ממש, ממש, straight to the point גם, מאוד מאוד, הם לא מחרטטים שום דבר, הם כמונו בעניין הזה, הם לא הולכים מסביב לדבר, הם ישר מחבקים, הם עצבנים ורגועים באותה שנייה פחות או יותר, הם שמחים ועצובים, הכל בקצה, הכל בקיצוניות, אנחנו נדבר על זה בכדורגל, לא סתם, זה קורה שם ככה, כל לועד סטנדרטי מקעקע, הכל שם הוא דרמטי, טלנובלה, ארגנטינה בעיניי בסופו.
והם גם עדיין משמרים הכל.
נכון.
כל דבר עדיין בתוך התרבות הזאת נשאר שנים, שנים, שנים.
גם השחיתות דרך אגב.
גם השחיתות.
לא, גם השחיתות. זה ממש נכון.
וגם הטנגו.
הטנגו מאוד, וזו תרבות שאנחנו נוטים, אנחנו הצעירים נוטים לייחס להורים שלנו וזה, אי אפשר לתאר איזה סצנה חיה ובועטת זאת, הטנגו בארגנטינה.
הנה, הבאת עכשיו.
אי אפשר לדבר. זה כן, זה אחת מהם.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
כן, אנחנו בארגנטינה, ואם אמרנו ארגנטינה, אי אפשר שלא להגיד כדורגל. אין מה לעשות.
אי אפשר, אי אפשר.
זה תרבות. זה ממש
תרבות,
חלק.
תרבות, ואחת המדינות הכי משפיעות, בטח ב-40-50 שנה האחרונות, על עולם הכדורגל.
דור הופמן, הפודיום וספורט אחת, מה העניינים?
בסדר גמור, צהריים טובים.
צהריים טובים, שבת שלום.
הלאה.
ספר רגע על ה... בוא נגיד ככה, זיכרון ילדות מנבחרת ארגנטינה.
וואה, זיכרון ילדות. האמת שיש לי זיכרון אחד שהוא פחות ילדות, אלא יותר גיל ההתבגרות
אוקיי.
כזה. שהייתי נוסע לבקר את סבתא שלי, פעם בשנה. בארגנטינה היא גרה לבד, הייתה גרה לבד בקומה 18 באיזה בניין בארגנטינה. עכשיו בגלל צבא וכל מיני דברים כאלה, כמה שנים לא ראיתי אותה. אז ההתרגשות הייתה גדולה. בזמן הטיסה שטסתי, היה משחק של נבחרת ארגנטינה, מול פרגוואי. ארגנטינה הפסידה. מגיע להביתה, היא לא ראתה אותי איזה 4 שנים. מחבקת אותי, הדבר הראשון שהיא אומרת לי, איך הפסדנו, תגיד לי. והיא לא ראתה אותי 4 שנים.
רגע, אני רוצה רגע סדר. קודם כל, מאיפה המקור בארגנטינה? מאיפה בואנוס?
המשפחה שלי מבואנוס איירס, משכונת קבשיטו, מי שמכיר.
כן. אז עכשיו רגע, בוקה או ריבר?
וואה, צד אחד בוקה, צד שני ריבר, יש גם אטלנטה.
צד שהתחתן? בוקה וריבר? די,
אגב, כל אירוע משפחתי, כל הילדים כמובן עם חולצות כדורגל, אז ממש חצי חצי.
אתה מה?
אני בוקה. אבא שלי ריבר לצורך העניין.
מדהים.
אני איתך, אני איתך.
מדהים, לא ידעתי שיש כזאת טולרנטיות בארגנטינה.
בצד שלנו עדיין כן.
זה הליברלים, הארגנטינאים הליברלים.
קשה להסביר כמה ההשפעה של הכדורגל מארגנטינה באמת שינה את העולם. זאת אומרת, גם בעניין המסחרי, אבל גם בעניין של הסטייל. האנגלים, אוקיי, הם המולדת, אבל עם כל הכבוד ל-coming home, הם עשו לזה באמת את האדפטציה הכי מדהימה שיש, ואיך היא בכלל קרתה?
איך הכדורגל תפס ככה בארגנטינה? כן. קודם כל בגלל האנגלים. זה בגלל האנגלים ובכלל כל מיני מאגרים. הרי הסיפור המפורסם על בוקה, למה היא צהוב כחול, בגלל שזו, אני אמרו, האונייה הראשונה שתגיע, זה הצבע של הקבוצה, והגיע אונייה שוודית.
גדול.
בוקה זה פה, והיא שכונה שיושבת בעצם בכניסה לבואנוס איירס.
נכון, נכון. אגב, בוקה וריבר פעם היו שכנות, אחת ליד השנייה, ריבר עברה לשכונה של קצת יותר עשירים, ולכן הכינוי של המיזונריות. אבל זה גם הגיע על ידי, כמובן, אנשים אחרים וארגנטינאים, שגם מורכבים היום מכל מיני אוכלוסיות, איטלקים, יש אפילו יהודים, יש כל מיני מהכל מהכל, אז לקחו את זה באמת לקיצון. אני חושב שהדבר היפה בארגנטינה, להבדיל מהרבה מדינות אחרות, זה שאולי לטובתם או אולי לרעתם, אין להם אף דבר שמעסיק אותם באותה רמה.
זה מה שמדהים אותי. אין בעצם ענפי ספורט או... אין דבר יותר מכדורגל.
לא קרוב אפילו.
מה היה לפני? מה היה לפני שהאנגלים הכירו להם את הכדורגל?
לא זוכרים. זה כבר 100 ומשהו שנה נראה לי.
זה כלום בראי ההיסטוריה.
נכון, היו בתחילת המאה הקודמת איגרוף או איזה נהג פורמולה וכל מיני כאלה. היו ענפי ספורט, אבל הכדורגל היום זה משהו מדהים. וזה חלק, זה לא חלק מהתרבות, אני לא חושב להגיד את זה, זה נכון.
וואלה.
זה חלק מהחיים. זאת אומרת, זה מהתרבות, וזה מהאוכל, וזה מהקולנוע והמוזיקה והכל. אי אפשר פשוט להניח את זה בקטגוריה מסוימת, כי זה משתלט שם על הכל. לא יודע אם יצא לכם להיות בבואנוס איירס, אני מניח שכן, אני שומע את השיחה שלכם.
רענן, אני לא.
אני דרך אגב אומר, באמת, זה יכול לגמור את ה... אבל מי שלא היה במשחק של בוקה בימיו, בבונבוניירה, ומי שלא היה בבוקה ריבר, לא באמת יפנים עד הסוף, מה זה הכדורגל בשביל ארגנטינאי, אני אומר לך, זה הייתה אחת החוויות האנתרופולוגיות הכי חזקות שהיו לי בחיים, באמת.
וואו, אתה ביקרת בשבטים, הלכת, חפרת, עשית כדרות בזה, בצל, עשית דברים.
אין שבט כמו אוהדי בוקה או ריבר, אין, באמת, אין דבר כזה. אנשים נורמליים, שאתה רואה נורמליים, הם בשנייה אחת הופכים להיות משהו אחר, שהוא גם לא ברור מהו.
תסבירו איך ענף ספורט כזה משתלט על חברה שלמה, וכמו שאמרת, זה הופך להיות החיים.
כן, אני חושב שזה עניין של זהות.
כי זה לא של הצעירים, וזה לא של זה של כולם, אז איך?
אני חושב שבאיזשהו שלב ארגנטינאים חיפשו זהות, הייתה להם כמובן את המלחמה עם האנגלים, ואז כל הדוק רב הזה שם מחוץ למגרש, ואז מרדונה הכניס אותו בתוך המגרש, ואני חושב שמה שמרדונה עשה ב-86, זה הבהיר לארגנטינאים שבסופו של דבר מה שיכול לתת להם גאווה ותחושת עליונות יותר מכל דבר אחר, זה הכדורגל. ובגלל זה היום...
גם אם זה בחאווה, גם אם זה בעזרת היד? מול שוער שהוא 2 מטר?
בגלל שזה עם היד, בגלל שזה בגניבה, בגלל שזה במרמה, בגלל שזה לעשות דווקא לאויבים הכי גדולים שלך ולנצח אותם בפנים שלהם, ולהיות אפילו הזה שכולם רוצים לסנוע, אני חושב שזה משהו שארגנטינאים אימצו בצורה מדהימה, ולכן גם מסי, נגיד לצורך העניין, לקח הרבה זמן עד שארגנטינאים קיבלו אותו, כי הוא לא היה
לא
הדבר הזה ש... כן. שלוקח בכוח.
כי הוא כל כך מנומס שהדבר הכי בדיוק. חמור שיצא ממנו זה חמור.
נכון, כן, אירס בובו, זה לא כללה אפילו, הבת שלי אומרת את זה 6 פעמים ביום. אבל בגלל שזה מסי אמר את זה, ועשה את זה בצורה כזאת, זה חיבר אותו, אני חושב, יותר מכל דבר אחר, כמובן שגם ההצלחה המקצועית, כן, אבל...
כן, אז אני כן לוקח את זה עוד, אבל צעד אחורה, כי אתם הלכתם לתקופות המודרניות, שנות ה-80, אבל הכדורגל כבר נמצא שם. אחד, כמו שאמרנו מקודם על העניין הזה של החיים הטובים, יש פה משהו אסקפיסטי, לא סתם גם הטלנובלה מאוד מצליחה בארגנטינה, יש פה משהו שארגנטינה היא לא מדינה קלה לחיות בה, רוב תושביה הם עניים,
מאוד
אפילו, מאוד עניים, הפער מעמדות הוא פער של עולם שלישי, עזבו רגע את ההשחטה של ה-30 שנה האחרונות שבאמת פושטת רגל, אבל זה כבר שנות ה-60, שנות ה-70, שנים של משטר צבאי מאוד קשוח, עם עשרות אלפי נעלמים, כולל שבסיוע קורה מונדיאל בארגנטינה ב-78.
ומתחת לאדמה אנשים עוברים עינויים.
מה זה? ונעלמים במטוסים מעל האטלנטי. אבל אני חושב שיש פה משהו מאוד אסקפיסטי גם, ובגלל זה גם בעיניי התגובות הן מאוד קיצוניות. זאת אומרת, בתוך קושי של החיים שלך, אתה נכנס רגע לבונבוניירה הזאת, וזה באמת, בוקה היא באמת השכונה אולי הכי ענייה שהייתה פעם בבואנוס איירס, לא יודע אם לא היום, ואלימה וקשה, וזאת בועה שכמו...
ואני מניח שזה פשוט זול. זה גם זול.
זה למה הכדורגל הכי נפוץ בעולם, זה גם קל לשחק אותו, אבל זה כמו המערכון של לול, של רחל אני אוהב עוד, זה מה שאני רוצה עכשיו, אני תנו לי רגע עם בובי צ'ארל, בדיוק, אני רוצה את זה. ובארגנטינה, בקצה הזה, זה נראה לי תפס את זה, וגם באמת באופן מאוד, שאני לא יודע אם אפשר להסביר אותו, אבל יש שם באמת כמויות של שחקנים, פשוט פנומנליים, שאי אפשר לתאר, זאת אומרת, זה גם מקבץ. מרדונה ומסי ב-30 שנה, זה אי אפשר לתאר את זה.
נכון, ופה בישראל כבר כמעט פחות רואים ילדים שחקים כדורגל במגרשים, שמה זה ממש בכל פינה יש, ואני מסכים מאוד לגבי מה שאמרת על האסקפיזם והעניין הזה של מעמדות, הרי בסופו של דבר כשהולכים למגרש כדורגל הבחור העני הזה שהגיע מהשכונה שלו והרופא העשיר שמגיע מהשכונה שלו פתאום הם באותו מעמד, ולכן אני חושב שזה משהו שכל הארגנטינאים מתחיל להזדהות איתו, בטח כשיש היום כל כך הרבה עניים.
אבל כנראה זאת גם הדרך לחצות מעמדות, זאת אומרת, זאת הדרך שלך לטפס.
בדיוק, וכשהולכים למגרש, אז אתה רואה את זה בעיניים, כן? זה מאוד בולט העניין הזה, כמה שהחברה האלה מרגישים שהקבוצת כדורגל, ההזדהות עם קבוצת כדורגל, מחבר אותם למשהו טיפה יותר גדול מחיי היום-יום המאוד מאוד קשים שלהם.
וזה להיות או לחדול, זה באמת להיות או לחדול.
ממש, בגלל זה האלימות היא מאוד קשה, יש למשל את סן לורנסו, שהיום המשחקים שלה מתקיימים רק באור יום. אי אפשר לשחק שם בלילה, כי השכונה מאוד קשה, והאוהדים שם לוקחים את זה לקיצון. אז זה מין שילוב כזה של היכולת הזו לצאת מהחיים הרגילים שלך, לבין הפחד שיגררו אותך לחיים שלהם. אז
רציתי לשאול שאלה שולית לגמרי. מה אוכלים באצטדיון בארגנטינה?
יפה. קודם כל, הכי נפוץ זה צ'וריפן, שזה צ'וריסו.
קניקיה בלחמניה.
כן, שמים אותו על בגט, כזה סוג של בגט עם צ'ימיצ'ורי. זה יעלה משהו כמו שקל וחצי, וזה יהיה טעים ברמה קיצונית. כמובן המבורגרים כאלה, בשר בעיקר, אלפחורס אפשר לקנות, גם פופקורן וגרעינים אגב גם יש, אבל זה פחות פופולרי, בדרך כלל זה צ'וריפן, זה כל כך טעים שזה אין להאמין.
עשית לי חשק עכשיו.
מה זה, אני גמור, אני כל הבלוטות.
לא, גם יש משהו בבואנוס איירס, זה דרך אגב עכשיו שאני, שאתם מדברים על זה, אז אני חושב על זה שזה גם בעצם באירופה, משהו בקונטרסט, כי בעצם ארגנטינה בסופו של יום היא באמת מדינה יחסית אירופאית, ארכיטקטורה אירופאית, רובה עירונית, הקונטרסט הזה בין, אתה יוצא מבואנוס איירס פתאום מהסדרות היפות, ומגיע פתאום לכדורגל ומקבל שם באמת את הדבר האלים הזה מכל כיוון, זה באמת, זה קונטרסט מטורף.
הזכרת את 86, תן לי עוד רגע סי לפני שאנחנו נפרדים.
הרגע סי זה המונדיאל האחרון.
השכרה.
כן, מה? בטח, אני איתך. סך הכל היו 3 זכיות לארגנטינה, 78, 86 ועכשיו. יצא לי להיות שם בכל המונדיאל הזה בקטר. הקהל הארגנטינאי זה משהו שאין כמו, באמת, שוב, בגלל כל מה שדיברנו, הם ילוו אותה.
ועוד ההתחלה הזאת מול סעודיה וזה, כל הדבר הזה.
ממש, זה אנשים שמכרו את הרכב שלהם כדי להגיע, אנשים שדיברו על הרבה מאוד כדי להגיע לשם, ולהיות שם כשזה קורה, זה קשה להסביר את זה, זה פרץ הרגשות שם שהיו, כי אתה רואה כמה זה חשוב לאנשים, בין אם זה העיתונאי הכי בכיר, לאוהד ההוא שהגיע, כולם בחרו שם בסוף, עבורי זה היה רגע מדהים, גם הגשמת חלום שלי, כי אני יליד 83, אז 86 אני לא ממש זוכר, אז זה היה מדהים, 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 וכל משחק של ארגנטינה זה אירוע, וכל משחק בארגנטינה זה אירוע, ממליץ לכל מי
שירו. לא, לא. במרדונה, סתם, אני אומר את זה, כי אנשים לפעמים, יש כנסייה בפעדי, שהכנסייה המרדוניאנית, זה אמיתי, זה לא צחוק. כאילו, זה ברמת אלוהים, זה לא, זה שם.
נכון, יש שכונה בארגנטינה, שכונה של האיצטדיון של ארגנטינוס ג'וניורס, שעל כל קיר ברדיוס של קילומטר מהאיצטדיון, יש גרפיטי של מרדונה. זה לא עכשיו שאני מגזים. זה ככה, יש שכונה שלמה שכל בניין יש עליו פורטרט של מרדונה, מי שהוא ילד עד שהוא בוגר, ההשפעה שלו היא מדהימה, ובגלל זה אני חושב שהוא תמיד יהיה שם למעלה, לא משנה מה מסי יעשה, כי הוא השפיע מעבר לכדורגל עצמו.
הוא שינה את זה, זה בטוח.
זה היה יופי בסמלים. דור הופמן, גרמת לי להצטער קצת שאני אוהד אנגליה, הפודיום וספורט אחת. תודה רבה רבה לך.
תודה.
תודה לכם.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אנחנו מטיילים הפעם במקום כל כך אמוציונלי, רענן פה, באמת לא יודע את נפשו, הוא כל כך אינטואיט, כל דבר שאנחנו מדברים עליו, אתה כולך בחוץ עם כל הרגשות.
אני כל מה שאני רוצה זה בשר, באמת, אני רק חולם על בשר כרגע. לא הייתי שם איזה עשור בערך כבר.
רן ולגרין, מדריך בחברה הגיאוגרפית למדינות אמריקה הלטינית, מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
טוב, מה אתה מציע לרענן?
וואי וואי, ולגרין, תיקח אותי לאיזה דונלד ברטו.
במה, במחלקה של הבשר?
כן.
אני תמיד באוכל דה ביפה ואיזה מורסישה, אבל זה למתקדמים, המורסישה זה מין הקניקי אדם, זה קצת קשה, אבל זה מעולה.
ואוכל דה ביפה זה סוג של אנטריקוט או משהו כזה.
אז איך זה קורה בתוך החברה הזאת, בכלל בארגנטינה, הבשר שהופך להיות המצרך הכי נפוץ ומוצלח ונפלא ובדיאטה מאוד לא מאוזנת של הארגנטינאים. איך זה קורה?
אז אני חושב שצריך ללכת כמה צעדים אחורה לעוד איזושהי דמות מאוד מאפיינת או דמות לאומית אפילו אפשר להגיד בתרבות הארגנטינאית שהיא הדמות של הגאוצ'ו.
הגאוצ'ו, הקאובוי.
הקאובוי, נכון. והאמת שאם אנחנו אפילו מדברים על הגאוצ'ו, אז אפשר לעשות עוד איזשהו זום אאוט החוצה, בשביל לדבר קצת על הסטינגס של הגאוצ'ו, כי שם בעצם הכל מתחיל, ואני מדבר על, בעצם על חבל ארץ אדיר, שנקרא פטגוניה.
כן, כן.
זה בעצם כל החלק הדרומי של דרום אמריקה, מיליון קילומטרים של ערבות צהובות עם שיחים נמוכים כאלה שתמיד שוכבים בגלל הרוחות המשוגעות, יערות עתיקים, עיירות ציוריות מוכות רוח ובדידות, וכמובן הנוף של השיפולים של האנדים, הפסגות המושלגות, קרחונים אדירים, זה באמת, אני חושב, אחד הנופים הכי דרמטיים. אתה ממש יכול בחצי שעה של נסיעה לעבור מערבות צהובות, סוג של מדבר, ליערות ירוקים ולהתרסק לתוך קרחוני ענק.
ובתוך כל הדבר הזה המדהים שאתה רואה, אתה רואה עדרי בקר, עדרי בקר שעוברים ממקום מראה אחד לאחר?
לגמרי, איפה שאתה לא נוסע, תמיד אתה תראה, זה באמת, זה מרחבים אינסופיים, אני מאזין הדוק לתוכנית שלכם, ובפרק על טנזניה, רענן, אתה הזכרת ציטוט של דרווין.
נכון, שהוא כתב את זה בפטגוניה, בוודאי.
נכון, זה נאמר על פטגוניה, זה כאילו עזר לי לדמיין את המרחבים של טנזניה, למרות שלא הייתי שם, והוא באמת אומר שכמובן שהוא נזכר במישורים של פטגוניה, כמה שמפורסמים בעליבות שלהם, בחוסר התועלת שלהם, זה בעצם עולה וצף לו כל הזמן בגלל המרחבי חופש שנותנים לדמיון. ושאתה נוסע בפטגוניה, זה באמת, זה קילומטרים על קילומטרים, אתה כל הזמן רואה גדרות לצד הדרך, וזה הכל חוות בקר וחוות של צון.
אז אתה אומר גדרות, אתה אומר שזה כבר מאוד 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 מתועס ומסודר.
סטנטסות ענקיות, זה כאילו, כשאמרתי על מסע השחרור הדרום, הם הקימו, הושיבו שם מתיישבים, זה יכול להיות כפרים קטנטנים עם שטחי מרעה מגודרים, אבל כן, זה מסודר, זה תעשייה. זה קודם כל תעשייה גם של צמר, לא רק של בשר. בנטון, חוות שלמות שלהם שם, למשל.
אתה צריך לדמיין, זה לא גדרות כמו שאולי הולך בראש, זה עמודי עץ.
כן,
עם איזה חוט. שקשורים על זה חוט הדייל כאלה, וזה פשוט רץ ורץ ורץ, ומי שמנהל את כל האופרציה הזאת, הם הגאוצ'וס. שבאמת דמות מאוד מאוד חשובה בתרבות הארגנטינאית, אבל מה שמעניין בעיניי בדמות הזאת זה דווקא הטרנספורמציה שהדמות הזאת עוברת, כי הוא ממש לא תמיד היה סמל לאומי. הוא עבר מסע מרתק מדמות מאוד שלילי של שטיין, פורח חוק, עד שהפך להיות איזשהו סמל לאומי, וזה קשור במלחמת העצמאות של ארגנטינה, ששם הוא ככה קצת מתחיל, הדמון שלו מתחילה לעלות, כי הרבה מאוד גאוצ'וס השתתפו במלחמת העצמאות. אני מדבר כמובן על המלחמה נגד ספרד, כן? שהם מסלקים את הספרדים והופכים להיות מדינה עצמאית. אבל
זאת אומרת שהם מגלים ערך פטריוטי, אז שם הם מקבלים גם את ההוקרה הזאת?
לגמרי. זאת, אז האמת שכן ולא, כי שם הם מקבלים איזשהו סוג של הוקרה, אבל אחרי שארגנטינה עצמאית, היא שוב נגררת למין מלחמה פנימית כזאת בין שני כוחות גדולים, מי שרוצה לראות את ארגנטינה מדינה ריכוזית, ומי שרוצה לראות את המדינה פדרלית מחולקת לפרובינציות עם כוח שלטון, נכון, איזשהו כוח שלטון מקומי. ועוד פעם, הדמות של הגאוצ'ו גם נתפסת כדמות אלימה. יש גם, מה שמעניין זה שדווקא דרך הספרות, הדמות הזאת עולה ויורדת. כי יוצא איזשהו ספר, כותב אותו אדם בשם סרמיינטו, הוא עוד יהיה נשיא של ארגנטינה, נקרא פקונדו, ושם הוא מתאר אותו בתור דמות מאוד מאוד אלימה, איש ספר שמתנגד לקדמה ולתרבות, איזשהו גורם שמעכב את ההתפתחות של המדינה. אבל אז כקונטרה יוצאת איזושהי יצירה פואטית מאוד ארוכה, זה נקרא מרטין פיירו, כותב את זה משורר בשם חוסה הרננדס, ושם הוא דווקא מתאר את הגאוצ'ו כדמות חופשית, נמרצת, תוססת, מאוד מאוד
רומנטית,
לאומית.
רומנטית, זאת אומרת, התפיסה הרומנטית, מאוד. ולמול התפיסה הפרקטית, כן.
מאוד, מאוד, ובאמת משם, ממרטין פיירו, שממש הפכה להיות הפואמה הלאומית, כן. של ארגנטינה, אז הדמות שלו עולה והופכת להיות דמות מאוד מאוד חשובה. אפרופו דור והכדורגל, אז ב-78 הקמיה, ומאז זה נשאר, הקמיה של נבחרת ארגנטינה, במונדיאל, זה הגאוצ'יטו. זה ילד קטן שלבוש בבגדים המסורתיים של הגאוצ'ו.
וגם לא יש שפה.
נכון, לא, ואפרופו דור, זה גם דרך אגב לגמרי חלק כשמדינה מקימה את עצמה מחדש, כמו יפה הבלורית ואת, מחפשים איזה דברים דומים של זהות, דור דיבר על כדורגל, הבחירה בקאוצ'ו, ממש ככה, זה. כן, הגאוצ'ו היא דמות לאומית שכל הארגנטינאים אוהבים אותה, והיא ארגנטינאית.
וגם מתחפשים לגאוצ'וס? זאת אומרת, זה איזה דמות כזאת?
מאוד. תשמע, כשאתה רואה גאוצ'וס באמת בפטגוניה, או במה שנקרא פמפס,
כשאתה רואה את ההארדקור פן, כן?
אז הם לבשים בבגדי עבודה, כן? זה לא הדיבושות המסורתיות. אבל באופן מסורתי הם תמיד עם, או עם מין סומבררו כזה, הרבה יותר קטן, לא המקסיקני, או קובעי ברט רחבים כאלה, פונצ'ו, חגורה, יש שם בומבצ'ה, מין מכנסיים רחבים כאלה, מגפים של רכיבה, תמיד הפקל זה פקון, זה מין סכין ארוכה כזאת. זה באמת דמות שהיא מצד אחד מאוד קשוחה, סגורה, מופנמת, אבל מצד שני...
נשמע גם בודדת, אבל רצית להגיד, מצד שני, אז אני אשמח שתשלים.
אז זהו, ומצד שני מאוד, עם הרבה צנועה, אבל עם הרבה מאוד גאווה, עם הרבה מאוד כבוד, עם הרבה מאוד...
אבל הוא זאב בודד? הוא מסתובב?
לחלוטין.
אוקיי. זה מה זה עושה גם כן כסמל לענייני תא משפחתי? זה בטח גם כן תלוי בתקופה.
נכון, ואז אתה יכול גם לשאול איפה הגאוצ'ס,
כן.
איפה אנשים, אז לא כל כך. זה באמת דמות שהיא מאוד מאוד מצ'יסטית כזאת, מאוד כן. גברית, מאוד מחוספסת, ויש גאוצ'ס, אבל בגלל שזה גם מאוד, התפקיד הוא מאוד שמרני בתפיסה, אז הם יהיו באמת אלה שיינעלו את, את משק הבית, יחנכו ויגדלו את הילדים, והגברים יצאו למרחבים לראות את העדרים ולטפח את ה... לשמור על הגדרות, לטפח את החווה.
אבל זה באמת, זה באמת אירוע קיצון, זאת אומרת, זה, אני נשמע מאוד רומנטי, אבל שאתה מסתובב עכשיו ביולי-אוגוסט בשיא החורף בפטגוניה, ואתה צריך לצאת עם הסוס שלך, זה אנשים מאוד מאוד קשוחים, שישנים בחוץ, רוב הזמן, כאילו הם לפעמים מתאגדים כחבורות, מתחילות להתפתח, לא דיברנו על זה בכלל, אבל סתם אני זורק את זה ערן, אחרי זה תמשיך, אבל נגיד המילונגה, שהוא הבסיס של טנגו שמתחיל שם, או אפילו מטעים ובשר בטח, אבל זה דמות שהיא קשוחה באמת, היא צריכה קשיחות.
לחלוטין, המזג אוויר של פטגוניה זה אחד הדברים הקשוחים, יש משפט כזה שהתושבים של פטגוניה אומרים בצחוק, שאם אתה לא מרוצה מהמזג אוויר, חכה 5 דקות. זה כבר השתנה, רוחות חזקות, קור מקפיא, הם באמת חבר'ה מאוד קשוחים, אבל היינו עם הבשר, נכון? בעצם הגענו...
תקנח, התחלנו בבשר, נקנח בבשר.
לקנח בבשר, אז באמת האסדו הארגנטינאי המפורסם נולד גם באיזשהו מקום מזה. הם חבר'ה שכל הזמן על הסוסים,
עם המרעב... זה למי שיש סבלנות, לא? האסדו.
חד משמעי, כי באופן מסורתי יש להם מין צלבי ברזל כאלה, בונים מדורה, שמים את הצלב, משפדים עליו איזה כבש פתוח או איזה פרה, ונותנים להם להשתזף לאט לאט מול המדורה. גם הסעדה של ארגנטינאים בכלל, אתה הולך לעל האש אצל ארגנטינאים, אז אין חומוס טחינה פיתות
כזה. לא, הבנתי את זה.
מי שאוהב, יש את הדוקו הזה בנטפליקס על השף סטייבל, אז העונה הראשונה לדעתי זה מלמן, לדעתי קוראים לה, שף ארגנטינאי אחד הכי מפורסם, שהוא מבשל רק באש, הוא מפטגוניה במקור,
יש לי חבר שהלך לצלם אותו.
בדיוק, אז יש לו מסעדה מאוד פורסמת בבואנוס איירס, שהיא מאוד טובה, אבל לראות אותו בלייב בתוכנית הזאת, זה מדהים, שם אתה ממש רואה את הטקס הזה. הטקס, זה הטקס הפטגוני, והוא גדל שם.
תענוג גדול, השארת אותנו מאוד.
רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו על הבשר, אבל בבקשה, שאנחנו מתים על סטייקים וזה, אבל גם בפטגוניה, בעיקר בדרום, אז הכבש, שהוא לא הכבש שאתה מדמיין, הוא בטעם אחר לגמרי, והוא מעדן, באמת מעדן, הכבש הפטגוני הוא משהו אחר לגמרי, אז גם את זה מאוד שווה, בכלל, פחות לטבעוני, פחות לטבעוני.
זה בדיוק כמו שאמרת, אני חושב שמילת המפתח היא לאט.
כן,
זה לאט, כן. אתה לא בא לאכול ארוחת צהריים, אתה בא לאירוע, לפגוש משפחה, לפגוש חברים, לשתות מלא יין, לנשנש בשר, לא לתקוע, לאט, 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 שעות ככה.
אז אחד המשפטים שאני לקחתי מהם זה שצריך לתת לה זמן זמן.
איך אנחנו נקום מהתוכנית הזאת? אין לי שום בשר.
שאין פה שום בשר, אני חסר לי ב-12.
רן ולגרין, מדריך בחברה הגיאוגרפית למדינות אמריקה הלטינית, תודה רבה רבה רבה.
תודה לכם, תודה.
וואי וואי וואי, הרגתם.
בקיצור?
כן, בקיצור.
בקיצור תיסו מהר.
בקיצור, חייבים עכשיו לאכול.
מתי?
זיו! לא, אבל אתה לא חושב קדימה.
אבל מה יהיה פה? מה יביאו לנו פה
עכשיו? למה אתה לא חושב קדימה?
מה יביאו לנו? שניצל?
מה? מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? עם עצמנו? איך אנחנו...
אתה יודע, שאוף זה לצמחונים בארגנטינה.
גמר אותי.
כן. לא, זה באמת הכי טעים.
גמר אותי גם באמת העניין הרומנטי הזה של ה... הקאובוי הזה שמטייל שם בזה, ולאט לאט ככה
משפטי. אגב, כן, אפשר להצטרף היום לגאוצ'י, כמו בסיטי סליקרס של ביג קריסטל, אז אפשר גם לגאוצ'וז.
יש שם את בן אנד ג'ריז.
נכון.
מתי כדאי לטוס לארגנטינה?
גם, הפוך מהקיץ שלנו, מאוקטובר, נובמבר, דצמבר, זאת עונה נהדרת כי זה הסתיו, פריחה עד פחות או יותר אפריל.
כי קיץ מאוד מאוד קשוח?
לא, יש שם ימים מאוד חמים גם בקיץ, אבל גם ימים של רוחות וגשמים בפטגוניה לגמרי. זה כמו שהוא אמר, זה כמה עונות ביום אחד, הרוח שם היא דרך אגב המרכיב הכי דרמטי.
אוקיי, מנת רחוב, נראה לי כבר פלטנו כמה.
לא, למה ברחוב? לא, אז קודם כל צ'וריפן, אבל... כן, זה
באצטדיון.
כל המקניקיות, כל הדברים שקשורים לבשר, בגדול הלכת על זה שם. לא לוותר או כן לוותר, או לא יודע מה, אבל אני כן אגיד רגע משהו על חוויה מיוחדת. אז קודם כל אמרנו, לא דיברנו על טנגו בכלל, אבל מילונגה, שזה באמת הבסיס, זה סוג מסוים של מוזיקה, אז המילונגס המקומיים, כי רוב התיירים הולכים למועדוני טנגו, אז יש, אפשר לחפש למי שזמנו בידו, או יישא איתנו, סתם, אבל יש מילונגס שזה באמת בדירות. עכשיו, זה מוסדר, זה עם כסף, כמו מסיבות, זה מתחיל ב-12 בלילה, ואתה נכנס לחוויה פשוט אדירה. קודם כל, אתה רואה את איך תרבות הטנגו באמת חיה, וחבר'ה...
זאת אומרת, אתה רואה צעירים עושים את זה.
מגיל 18 עד גיל 80, רוקדים ביחד, מאוד מזכיר את מי שזוכר את ניחוח אישה, כן. את הסצנה הנהדרת הזאת של אל פצ'ינו, אז זה כזה שמניחים, זה פחות הפירואטים של הטנגו, זה משהו אחר, אבל אתה רואה את זה, זה כל הלילה, אפרופו לתת זמן, עם שתייה במתנס, עם המקומות הכי עזועים, אבל זאת חוויה אדירה.
אין כמו להשתקר במתנס.
ברור, ודבר שני, שמי שאוהב ספרים בכלל, כן. חנויות ספרים. ללכת לבקר המון, יש חנויות ספרים, יש חנות ספרים נגיד בתוך אופרה, שהמדפים הם ממש בתוך היציא.
זה כיף.
כל מיני דברים מאוד מיוחדים כאלה, אז מאוד מאוד מומלץ.
הדלקת מאוד, על מה אפשר לוותר? אם אפשר לוותר?
קשה.
קשה לבחור.
לא הייתי מוותר בוודאות על הדרום, כי יש גם את מפלי אגווסו בצפון, ויש את אנדים בצפון, ופמפס וכדומה. אני חושב שהדבר הכי מיוחד באמת בארגנטינה, זה האזור של פטגוניה.
לא שאלנו את השאלה הזאת, ואולי צריך להוסיף אותה לקיצור שלנו, אבל כמה זמן כדאי להיות שם? זאת אומרת, כדי ממש...
לפחות שבועיים.
לפחות שבועיים.
מינימום, כן. קודם כל, הטיסה היא יומיים כמעט, גם הלוך וחזור, וגם, כן, המרחקים הם עצומים, שתבין, מדרום ארגנטינה, לא מארץ יש אפילו, מקלפטי, שזה בירת הקרחונים, לבואנוס איירס, זה כמו תל אביב רומא. זה 3.5 שעות טיסה.
וואו.
כן, זה מדינת ענק.
וקרולינה, שהבייב שלנו, היא טירת הקרחונים, וזיו המויאל באמת עשה מעל ומעבר, עורך ומפיק, אבל כלום, לא הכנסנו לפה, שום דבר, גועל נפש. הוא ישלם את המחיר. אנחנו לא נראה אותו שוב בתוכניות שלנו. טל אלפקס, קודמת.
על הגריל.
קודמת.
לגריל.
קודמת והשכלת גם, כי ראית על מה זיו פותר, ועכשיו אתה יודע. עכשיו אתה יודע. רענן, תמיד כיף.
תודה רבה.
עד השבת הבאה.
לגמרי. שבת הבאה נגיע.